שלום וברכה. אני יכול לעמוד פה, זה גם יהיה בסדר? כי זה מוכר כזה. אנחנו יושבים בשיעורים עד הכלל. תמיד היו פה ככה כאילו...
כן, לא, לא תמיד, לא היה.
ממש ישיבתי אני רואה. טוב. שלום וברכה, נדבר... אני רוצה שנלמד מתוך משהו כתוב, שנדבר בלי משהו כתוב. מה אתם מעדיפות? מה המילה גם כתובה פה? מה? בלי משפוק. נדבר קצת היום על שבת חזון. תודה רבה. אפשר פה. תודה רבה. שבת חזון על פי פסיקת הרמ"א. הרמ"א לא הוא רבי משה איסרליש. כותב להראות על השולחן ערוך ועל פיו נוהגים מנהגי האשכנזים. על פי הרמ"א שבת הקרובה, שבת חזון, עוד בלי כל קשר לזה שהשנה חל בה תשעה באב. שבת חזון רגילה בתשעת הימים, מכיוון שזה תשעת הימים, לפי שאתם יודעים אצל האשכנזים יש הרבה מאוד מנהגי החמרה בתשעת הימים כדי לזכור את צער החורבן. ופי הרמ"א בתשעת הימים, בשבת חזון, לא מתרחצים לכבוד שבת, לא מחליפים לבגדי לבן, ולא שמים עופות לבנות על השולחן בבית. אני מניח שלא ראיתם את זה באיזשהו בית. בואו ננסה רגע לדמיין לעצמנו את הציור הזה. רובנו כיום בכלל בקושי זוכרים את מנהגי האבלות. אני לא אשאל שאלות מביכות, ואני מניח שרוב היושבות פה, גם האשכנזיות שבהן, החליפו חולצות השבוע. ניחוש פרוע, יש להניח, נכון? בזהירות, תודה רבה. ואני מניח שגם האשכנזיות שפה, התרחצו השבוע. זו ההנחה שיש לה משהו לסמוך, זה לא על אף אחת אישית, זה על נשמת האומה, אנחנו מדברים פה. אני מניח שיש בצוות. יש פה מישהי ניסתה לשתף לי טיפולה ברצון. הנחות היסוד שלי מוצדקות? מוצדקות. למרות שברמ"א כתוב מפורש שלא מחליפים בגדים כל תשעת הימים. ולא רוחצים אפילו בצונן. אפילו בערב שבת חזון. ממש מופתעים, נכון? זה הדין. זה שאנחנו נוהגים להקל בארץ, שזה אולי סיבות מוצדקות. כי... חם בארץ, והרמ"א כתב את זה באירופה. לא הייתי מעולם שם, ברוך השם, כמו בביקורים, אז אני לא יודע, אבל מתארים שגם בימים הללו יחסית קריר שם. אבל אנחנו לא סתם כך מבטלים את דברי הפוסקים, רק כי נראה לנו. אלא הפוסקים כתבו שבמצטער גדול, זה כן הוא, גם אז מקילים ברחיצה חפוזה קצת ולוחמים, אבל לפי הרמ"א זה היה התיאור בשבת. זה היה המצב בשבת. שבת חזון, תדמיינו לעצמכם איך נראית המדרשה פה בשבת, אם זה על השולחן או בלי. לא, לא. עם מפות לבנות או בלי. שבת. אוכלים שם. כל דברים שכך נראה בדיוק, אתם מגיעים הביתה לסעודת ליל שבת, והשולחן בלי מפה לבנה. זה תיאור של הרמ"א, איך נראית שבת חזון. אני לא יודע אם יש פה כאלה שנפלות אשכנז, יש פה כאלו? אשכנז? אבל אשכנז הוא אותנטי? באשכנז האותנטי בליל שבת חזון גם שרים ניגון לך דודי במנגינה של אחת הקינות, של אחת מהקינות של תשעה באב. יש קינה בתשעה באב, אלי ציון והריה, יש לה מנגינה, ובאשכנז שרים בליל שבת בניגון הזה. מישהי מכירה? אף אחד לא מכירה? לך דודי לקראת קלה, פני שבת. מכירים? שרים את זה אצלכם ככה? שפת גאה? נחמץ. לאיפה מי שלפנייך? מה? אתם פנים שם בנוסח אשכנז? וזה מה ששרים. יש עוד כאלה שמכירות? החסידים היו נהגים להתבדח בזה על על המתנגדים, שאצל המתנגדים זה פשוט הניגון הכי שמח של כל השנה. אין להם איזה מאוד שמחה. וזה הקיצות הדמיות. הם... לחכות עוד כמה לקוד שקודם התכנסו, שזה... מה? לא צריך. מה זה אומר? מצד שני אני מבקש אגב לומר איזה ממרה של בעל אוהב ישראל מאפתא. אתם לומדות פה מדי פעם ספרי חסידות? יש ממרות חסידיות שמי שהוא אמיתי קצת והוא לא נולד בבית חסידי, הן אמורות לעצבן אותו. אם הן לא מעצבנות אותו, סימן שמשהו בחוש שלו קצת לא בא לי, סליחה שאני אומר. אני אומר את זה בתור חסיד. גם בזה תוכלי לסייע לי קצת, בסדר? מטעמים המובנים בינינו. כתוב באוהב ישראל מאפתא שהשבת הכי גבוהה של השנה זה שבת פרשת חזון. קונה את זה או לא? מה? פחות. אח שלך עוד יותר פחות, נכון? זה, אני כשמעתי את זה בצעירותי, זה ממש מסבר אותי, אני חייב לומר. זה לא יכול להיות לעשות דבר כזה. הרי מה מתאר שבת בלי חולצה לבנה, בלי מקלחת, בלי מפה לבנה בבית, אבלים, ומצד שני, חסידים עושים את זה השבת הכי חשובה בשנה. מה המשמעות של זה? איך זה יכול להיות? תופעה כזו, כזו מנוגדת מקצה לקצה. אני רוצה לצייר רגע עוד איזה כמה, עוד כמה לבטים שיהיו מנוגדים כביכול אחד לשני. הסעודה הכי קטנה של השנה, של פי דין, נצחה להיות הכי מצומצמת מצד הדין, היא סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. גם הפסקת של ערב יום כיפור, מצווה להרבות בה באכילה. ט' בתשרי מצווה דאורייתא להרבות באכילה ובשתייה. אבל ערב ט' באב, שם הדין הוא שגם הפסקת אוכלים בה פת ותבשיל אחד. אסור מעבר לזה. יתרה מזאת, כתוב בפוסקים, שהראוי זה רק לאכול פת וביצה קשה. זהו. לא רק זה, אלא כתוב איך היה אוכל את זה אחד מהתנאים המפורסמים שקוראו לו רבי יהודה ורבי אלעאי. אתה יושב על הרצפה ליד התנור ובוכה ואוכל את פיתו עם הביצה טבולה באפר. והנה בשבת שחל תשעה באב ליד בתוכה, כמו השנה שחל שבת ליד תשעה באב, חז"ל קבעו דין מאוד מעניין. כתוב בגמרא, ונפסק בשולחן ערוך, שמעלה על שולחנו אוכל כפי צורכו, אוכל ושותו כפי צורכו, ומעלה על שולחנו כי סעודת שלמה בשעתו. מה זה סעודת שלמה בשעתו? קראתם פעם את התפריט מהחלוץ של שלמה? מה? אכלתם פעם דרגל סעודה כזו בחיים שלכם? גורמה כזו, עושר כזה, בחיים לא. יש תיאור במלכים, מה החלוץ של שלמה? זה... כמויות עצומות, שפע, ויש להניח גם איכות משובחת. לא יכלו חז"ל להגיד שמכיוון שזה שבת ותשעה באב נדחה, אני לא יכול לאכול כפי רצונות. לא היינו מבינים מה זה כפי רצונות? מה פתאום כתוב אפילו כזה שלא רואה שאתה? ממתי מישהו מאיתנו מדמיין לעצמו שהוא אוכל סעודה כזו? לא, לא מדמיין לעצמו. אז אני מבקש להציג פה לעת עתה שני סוגי שאלות שהן קצת דומות. מצד אחד על פי ההלכה הפשוטה אצל האשכנזים והאשכנזים החמירו מאוד 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 בשבת הזאת וכל הדברים שאפשר כמעט לעל הצוויון חיצוני של עונג שבת או של הדר שבת. ומצד לעומת זאת החסידים כתבו שזה שבת הכי גבוהה של השבת. הוא הדין מצד אחד צריך לאכול מעט מאוד זמן מפסקת, סעודה שלישית השנה שיהיה ערב תשעה באב מעלה לשולחנו אפילו כזאת נורא שאתה דימוי מאוד מופלג ומאוד גדול. וגם אני מצרף לזה עוד כמה שאלות שאני מבקש רגע להביא לפניכם. באמת, מה גרם לזה שהפסיקו את המנהג של המנהג והתחילו לשבת ללבוש בגדי שבת, וכן הלאה. מתי זה קרה? זה לא שאיזה 2.5 רבנים התכנסו ואמרו שלדור קשה וצריך להקל, אין דרכם של חכמינו במקום לקולות ללא ביסוס. זה קרה בתקופת הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב. הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב אמרו שעל פי דין יש בעיה לנהוג כמנהג הרמ"א, מכיוון שיש דין שאסור לנהוג בשבת אבלות בפרהסיה. שבת, גם אם יש מישהו שהוא אבל, אין בשבת אבלות בפרהסיה. לכן צריך להפסיק את זה, כי כשאדם לא בא עם בגדי שבת, אצלכם מבחינים בין בגדי שבת לבגדי חול. מה? מבחינים? אם מבחינים, ואצל חסידים היה להם נימוק גדול, וגם באשכנז, מי שהולך עם כובע של רגיל, או בשבת הולכים עם כובע מסוג אחר, משתיים עד כובעים אחרים, או לבוש יותר משובח, מיד רואים. גם אצל חסידים ההבחנה בלבוש הוא מאוד בולט, יש חליפה רגילה ללמוד חול, חליפה כמו משק כזו לשבתות, כפתן כזה. זה מיד ניכר, וכל מי שמאיתנו קצת רגיש, מיד מכיר את זה, הוא שכח רק, עם גרב השבת, רק להחליף את הכיפה. של יום חול לשבת, מיד הוא מרגיש נבוך. אישה לא תמצא את הבגד של שבת, סנדלים של שבת, ראש שבת, מיד מרגישים. זה נקרא ולא בפרס. אז אם זה כך, איפה הרמ"א לא שמע על זה עליו? הוא לא הכיר את הדין הזה שצריך להפסיק אבלות בפרס בשבת? הגר"א הגאון מווילנה הכיר, והרמ"א לא הכיר? עכשיו אנחנו ביחד בינתיים? צבנו כמה שעוד לחזור עליהם? חזור על השאלות, אל תתביישו. צבנו סדרת שאלות, בינתיים סך הכל שלוש. איך בצביון של הרמ"א, הרמ"א הוא זה שכתב הגאות על שולחן ערוך, הביא את מנהגי אשכנז. לפי דבריו השבת הזו, בלי צביון שבתי חיצוני, אין שום סממן לבן. ומאידך, אצל חסידים, זה נקרא את השבת הכי גבוהה של השנה, בחלק מספרי החסידות, כמו אב ישראל מאקטה. זו הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה שאלנו, איך למרות שזה תשעה באב, לא רק שלא אוכלים בו מועט, החכמים השתמשו בביטוי שיוכל יעלה על שולחנו אפילו כסדת שלום ושעתו. זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, מה קרה באמת שפסקו מנהגי אשכנז ונפסיקו לנהוג בשבת הזו מנהגי אבלות כאלה? מה פתאום? באו ואמרו לה, למה? זה אבלות בפרסיה. מה, הוא לא ידע זה אבלות בפרסיה? בסדר? סיכמנו? אפשר קצת לדבר באמת על הסוגיה הזאת. מה קורה באמת בשבת חזון? ומה המשמעות שלה? ואיך אפשר להתבונן בה באופן הזה שהיא כל כך חשובה בשנה? זה... אולי אני אחלק איזה דף? חשבו כל שתיים, כי לא נמצא כל מספיק. קצת נלמד אותו יחד. יש פה רמקול? נראה לי שכל שתיים זה מספיק. רק אני צריך אותם אחרי זה עבורי. ועל כן, אם מישהו רוצה לצייר פרחים, נא להימנע. ואם אחרי זה יהיו בנות שירצו, אז נשאיר...
אפשר
לצאת.
אפשר לצאת.
בסדר, מה שאתם רוצות. בבקשה. שם, בקף ההוא. רק לקחת אחד שהוא נראה טוב? תבדקי. שם. תחליטי את.
תמיד 100.
רגע, בסוף נתתי גם את הדף שלי, אז בואו נשאר את שתיים, לא, שתיים לראות. אז אני מתחיל לרשותכם עם הדברים שכתב אוהב ישראל מאבטה בראש העמוד. שבת חזון. יש לבאר אשר שבת חזון הוא יותר גדול במעלה מכל שבתות השנה. זה המשפט שהזכרתי קודם, שהוא משפט שנראה הפוך מההיגיון. על דרך שנשאלתי פעם אחת לבאר את המדרש דאית שם, מדרש שכתוב בו, לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש. עד כאן. והוא פלא. כלומר, אם רוצים משפטים מפוצצים ושנראים מוזרים במבט ראשון, לא החסידים המציאו אותם, אלא המדרש. כתוב במדרש שלא היה יום מועד כיום שנחרב בו בית המקדש. גם נראה לכם תמוה, נכון? מאוד תמוה. אומר רב ישראל מאפתא, אחד מגדולי תלמידי הרב המגיד, תסבירו לי איך אפשר להבין משפט כזה. בסדר? איך הוא הסביר את זה? נקרא את ההסבר שלו ומתוכו, אמנם בסום, רק בילדה של זה השלכה דינית, בתשעה באב יש השלכה הלכתית לכך שמחשבים את זה כיום מועד. למשל, לא אומרים בו תחנון. תשעה באב לא אומרים תחנון. למה לא אומרים בו תחנון? כי הוא נקרא במגילת איכה יום מועד. איפה במגילת איכה הוא נקרא יום מועד? קרא עליי מועד, כך כתוב באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. פשט המילים זה שהשם ייעד יום, מועד מלשון ייעוד של יום שבו יישברו הלוחמים שלנו. אבל חז"ל הבינו שהביטוי שבחר בו ירמיהו הנביא, והוא קרא לזה מועד, זה ביטוי מדוקדק, כי זה יום מועד. וזה פלא עצום. איזה יום מועד זה? זה לא יום מועד, זה יום חורבן. מה עונים על זה? אומר רבי ישראל מאפתא, אמנם בסום שכל והערת לב, יש לבאר בזה על דרך מאמר חז"ל, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, והמשכיל יבין. טוב, למען האמת הוא לא כתב כלום, אבל כן הוא חייב, אנחנו חייבים להיות פה משכילים כדי להבין, כמו שהוא כתב. נסביר רגע, יש פירושים חסידים שאחריהם אי אפשר יותר להבין את המאמר הזה כפשוטו. יש דין שנפסק בהלכה בין איש לאשתו, שלפני שאדם יוצא לדרך לכמה ימים, הוא לא יודע מתי הוא ישוב, הוא חייב להתייחס אליה לפני שהוא יוצא, כדי לתת לה יחס שהוא לא סתם נוטש, הוא זוכר אותה. חכמים ירדו לדעתה של האישה ואמרו שהאיש עלול להיות עסוק בארגון של התיקים שלו. אם יש פה אישה שבעלה יצא פעם למילואים, למון השם שבא שלו יוצא למילואים והוא אוהב מילואים, הן מרגישות כאילו הוא לא מתעניין בה יותר. הוא כזה חדווה הולך למילואים לפגוש את החבר'ה שאומרת, שכחת אותי. יש אחת הטראומה הזאת שהוא נוסע לאומן. ואז הבנתי, אתה נוסע, יש לזה כבר שירים היום כדי להצדיק את הנסיעה, נוסעים אותך לטובת ארץ ישראל, נוסעים כל מיני שירים שהתחדשו, ואם כן מותר לך לנסוע ואתה שוכח אותי. אז על כן התורה, חז"ל ציוו על אדם להתייחס לאשתו לפני יציאתו. נו, אתם משכילות? אתם משכילות? כן, אז תגיד, תבינו, כתוב פה שהמשכיל יבין. תבינו, זה קשור אלינו, לא תגידו. נראה לי מי כן מבינה איך זה קשור לפה. הוא לא אמר כלום, הוא הביא את הממרה של חז"ל, והוא אמר לנו, המשכיל יבין. הוא נראה אם אתם מבינות. יש פה מישהי שרוצה להבין? רוצה לנסות להסביר לנו? מצוין. יש דוד וראיה. כל התורה וכל ההלכה הם שיקוף של משל ונמשל. יש דוד וראיה. וגם פה הדוד יצא לדרך. לאן הוא יצא לדרך? שיתוף פעולה מהקהל יתקבל בברכה למרות השעה. לאן הדוד יצא לדרך? לגלות, הוא עזב את הבית. נטש את הבית לדרך שלא יודעים כמה שנים היא תארך. שימה למה התחושה של הראיה? שהוא נטש אותי. מי שחווה פעם תחושת נטישה, מי שמכיר את הילד שהוא רואה שאבא שלו הולך, הוא לא יודע לאן אבא הולך, והוא בוכה בכי עצום כל בוקר לפני העבודה כאילו הוא נסע לשנתיים. או אמא הולכת רק לשירותים, הוא צורח כאילו נוסעת עכשיו לשנתיים לארצות הברית. מכירים עדיין את הבית תחושת נטישה הזו. מה התפקיד היה של ריבונו שלנו לפני הנטישה לשדר לנו? לא עזבתי אתכם. טוב, איך זה קשור לשבת חזון? הפשט הזה גם הוא פשט מדהים, הוא מסביר דברים שלמים בחז"ל שאנחנו לא עסוקים בהם כעת, ובואו נתמקד רגע בזה. מה זה אומר שבת חזון? רבי ישראל מאפתא אומר בשבת חזון, אני אגיד את זה בשפתי, שבת חזון, בואו נחליף לה את השם. כתבתי את זה בכותרת. בואו נקרא לה שבת ותחזנה. כלומר, בשבת חזון אמורים להיזכר לא בנתק, לא בפרידה, אלא בגעגוע, בתקווה. בואו נגיד רגע בעוד משל כתוב בספרי חסידות, שזה בטח יש פה מספיק בנות שחוו את זה, כמו שיש בנים שחוו את זה. תקופה ארוכה יצא איזה בחורה עם בחור, ומאוד קיוותה שיצא מזה שידוך טוב. ולצערנו, לא יצא. זה מה שנאמר במזמורי תהילים, הרופא לשבורי לב. בטח מכירים את זה. יש את זה אצל בנות, יש את זה אצל בנים. ובדרך כלל הולכים זה הרבה זמן. יש תקופה אפילו שאי אפשר להשתחרר מזה. לא רק זה, כשאני פוגשת את הבחור הבא, כי למען האמת לא יוצאת איתו. אני עוד יוצאת במודעות עם הקודם. אם יש פה מישהי מהנשואות שחוותה את זה, תוכל יותר לעזור לנו. מתי משתחררים מהתחושה הזו? מתי? מה?
כשמוצאים את הדבר האמיתי.
לא פעם, הישן הוא כבר לא האמיתי, ואני עוד אחוז בו. לא מסוגל להשתחרר ממנו. בוא ניקח את הדוגמה עכשיו על בגד. יש לי סנדל קרוע שאני אוהבת. אני לא מסוגלת, אמא אומרת, מספיק כבר עם הסנדלים האלה. אבל מה את רוצה, מה אני יכולה לעשות? אני אוהבת אותם, זה יושב לי טוב על הרגל. כל הסנדלים האחרים שמצאתי לא יושבים לי טוב. מתי אמא חוגגת? שנקרא הסנדל, נכון? ואת עכשיו הגיע הזמן, נקרא הסנדל. כשהיינו לפני חורבן הבית, מצד אחד היה טוב, הבית היה על תילו. מצד שני, בית חרו וחרבתם. בית צרוף שרפתם. כך יצתה בת קול כשהחריבו את הבית. היא אמרה, למען האמת, זה היה חיצוני. בפנים היה רקוב. לא היה יחסים בריאים. לא היה קשר אמיתי. לא היה אמון. לא היה אהבה. שמרתם על מסגרת. עכשיו כשזה נחרב, מצד אחד זה נורא כואב. מצד שני, זה נותן תקווה מחודשת. להתחיל לבנות מחדש. לנתיבות שלום יש משל נפלא, מחר יורצת של נתיבות שלום, זכותו תגן עלינו. למה אתם צוחקות? קיבלו עליו משהו? מה? מה זה ספר? מה זה? בצדק. אם כבר תספר לכם את קוריוז, אני הייתי מהראשונים שפצנו אותו בתוך בני הישיבות, לפני כ-30 שנה, בהיותי אברך ורב צעיר. והלכתי לספר לנתיבות שלום באחת הפעמים, שהספר שלו מתחיל לחדור למקומות חדשים. זה היה לא מוכר, בוודאי לא בציבור הדתי, ואני זוכר שאני ניגש אליו בליל שבת, הוא על כיסא גלגלים כבר. אני אומר לו, רבי, רציתי לספר לך משהו שבטח ישמח אותך, שהיה נתיבות שלום, מתחיל להיכנס להמון מקומות חדשים. הוא התחיל לבכות מרוב התרגשות. הנתיבות שלום אמר, כך סיפר לי הרבי, שליטה, בנו, סיפר לי שהנתיבות שלום היה אומר, שכל רבי צריך להשאיר משהו לחסידים שלו, להשאיר משהו לכל העולם. כלומר, אני השארתי את הנתיבות שלום לכל העולם. זה המתנה שהיא לעולם כולו. אז עוד מעט נספר לכם איזה סיפור מאוד פנימי של בציוני. בנתיבת שלום הביא לזה משל מרב יוסף מיורדי. אמר שלפעמים כדי לראות את הציור, יש לפעמים צורך שיהיה קיר שחור כדי שלב אפשר יהיה לסרטט משהו בגיר לבן. בגיר לבן. אמר החורבן זה לא נורא. אבל בזכותו הצלחנו לצייר משהו לבן. מכיוון שעד אז חיינו באיזה דמיון. ודווקא לפני היציאה על הדרך, כבר שם היה חייב להזכיר לנו שהעזיבה היא לא מחמת עזיבה סמיך. העזיבה היא לא בגלל חוסר אהבה. העזיבה היא בגלל שהצלחנו לבטא נכון את הקשר. אז עכשיו צריך להתחיל את זה מחדש. אז כדי להתחיל מחדש אני צריך רגע להיפרד. אבל הפרידה היא לא כדי להיפרד. הפרידה היא כדי לשוב ולהתחבר. כדי לכתוב על השחור לבן. אתם יודעים מה, יש פה שיר השירים? יש פה תנ"ך עם פירושים, וצריך שיר השירים עם רש"י. יש לרש"י בשיר השירים, אבל לא שירים, צריך תנ"ך עם פרשנים, כהן רש"י. יש פה רש"י? יש לשיר השירים הקדמה של רש"י, אין כמוה. פעם ראשונה שאני קראתי אותה בערב שבת, התחלתי לבכות מרוב התרגשות, ומאז כל פעם שאני קורא את זה אני מתרגש מחדש. יש לרש"י הקדמה לשיר השירים, תשמעו אותה. אני מניח שזה טוב בנות ונשים, אתם תרגישו את רש"י ולא רק תשמעו אותו. זה הקדמת רש"י לשיר השירים. אני אקרא את זה לאט, כי זה צריך את הרש"י הזה להכניס טוב לרב. ואומר אני, שראה שלמה ברוח הקודש, שעתידין ישראל לגלות גולה אחר גולה, חורבן אחר חורבן, ולהתאונן בגלות זה על כבודם הראשון, ולזכור חיבה ראשונה שראו סגולה לו מכל העמים, מתגעגעים למצב הראשון, לעמים הטובים. תדמיינו לעצמכם איזה זוג שיש בינו מתח קצת, אז מה הוא עושה? מסתכל על גובה חתונה, מכירים את זה? קצת בגעגועים, איך היינו פעם, וחיבה בינינו. למה מחזיקים אלבום של חתונה בבית? בשביל מה? בדיוק בשביל זה, בשביל ימים שרוצים כמה שיותר להיזכר בתמונה הטובה. לאמור אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט, הפסוק בהושע, ויזכרו את חסדיו ואת מעלם אשר מעלו, ואת הטובות אשר אמר לתת להם באחרית הימים, וייסד ספר הזה ברוח הקודש, בלשון של אישה צרורה אלמנות חיות, משתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה, מזכרת אהבת נעוריה אליו, ומודה על פשעיה, אף דודה צר לו בצרתה, ומזכיר חסדי נעוריה ונוי יופיה וכישרון פעוליה, אשר בהם נקשר אימה באהבה עזה. עכשיו המשפט האחרון, להודיעה, כלומר להודיע לה, כי לא מליבו אינה ולא שילוחי השילוחים, כי עוד היא אשתו והוא אישה והוא עתיד לשוב אליה. אין מילים יפות מזה. זה המטרה של ערב החורבן. הנתיבות שלום היה מרבה בזה בסיפורים על העניין הזה, שערב העזיבה יש הגברת אהבה. למה יש הגברת אהבה? כדי לברר שזה לא הייתה עזיבה כנגד. בשבת חזון את זה נזכרים, לא רק בחורבן הנזכרים, בוא נקרא לזה בשפת האימונים המודרניים, הקאוצ'ינג, לא רק חזון ישעיהו בן אמוץ. מכירים את שאלת כל קאוצ'ר מתחיל? מה החזון שלך? על מה אתם חולמים? על מה ותחזינה העיניים? לא מה היה רק בחורבן, לאן אתם מתעלים את הרצון של החורבן הזה? הנתיבות שלום אמר על זה משל. את המשל הזה הכרתי הרבה שנים, עד שנודע לי מנכד של הנתיבות שלום את הסיפור של זה. אחרי זה גם מצאתי זה באגרות של הנתיבות שלום, ברמיזה. לפני פורים שנה שעברה, הייתי בסעודת פורים אצל נכד של הנתיבות שלום, אצל הבן של הרב מסלונים של היום, והוא סיפר לי את הסיפור. והנתיבות שלום אמר שיש שלוש דרכי אהבה של אבא לבנו, והדרגה הכי גבוהה היא כשאבא לוקח את הילד שלו לניתוח, או נניח משפתנו לטיפול שיניים, והילד צורח שלא יעשו לו את הטיפול. אתם בטח זוכרות את עצמכם גם בפוזה הזו, אפילו לפעמים בועטים באבא ואמא, שלא... למה לוקחים אתכם לבדיקת דם? או לספירת דם, מכירים את זה שפרדים מיד תקירה פה? ספירת דם, מחזיקים אותך ארבע ידיים, אתה צורח, ואז אם אתה ילד קטן אתה גם צובח על אבא ואמא, מי שונא אותך או אתה שונא אותי. אבל מה קורה לאבא בלב באותם דקות? מה קורה לו בלב בפנים? מה אתם אומרים? מתרבה אהבה עד אין קץ. ככה נתיבות שלום היה אומר, שבשעה הזו שצריך להחריב כדי להתחיל מחדש, אצלו התברך מתרבה אהבה אליו. אבל מה שנודע לי באופן מרתק זה הסיפור שאמר מאחורי זה. זה שמעתי מהנכד, אני מניח שהם הראשונות ששומעות את הסיפור הזה, כי לא, אולי סיפרתי אותו אצלי בקהילה פעם אחת. הנתיבות שלום דרכו הייתה שמכל דבר בחיים הוא לומד משהו לעבודת השם. באחד הפעמים בנו הבכור, הלא הוא הרבי מסלונים של היום, נתקע לו משהו בגרון, הוא התחיל להכחיל. והנתיבות שלום הרבי תפס אותו והתחיל לרוץ איתו לרופא. הגיע לרופא כשהוא כחול, והרופא אמר לו, אין זמן לעשות כלום, אין לעשות פעולה כירורגית, אני לא מרדים אותו ולא כלום, אין זמן, תחזיק אותו חזק, אני עכשיו עושה את הפעולה. וזה דרש הרבה לא נעים. באותן דקות עבר לנתיבות שלום בראש, מה ריבונו של עולם רוצה להראות לי בסיפור האישי הזה? ממש הוא רוצה להראות לי זה, שכמו שאני אוהב את הבן שלי עכשיו רק יותר, כך שמגיעים הזדמנויות שכביכול יש ניתוח כואב, מאיתו התברך זה לא הפניית גב. זוכרים את הרש"י הנפלא הזה? כי לא מליבו אינה, ולא שילוחי השילוחים, כי עוד הוא אשתו, הוא ישוב אליה לקחתה. זה שבת חזור. נזכרים בפקידה שהבעל פוקד, זוכר, מתייחס לאשתו לפני יציאת הרש"י. לכן מובן למה יש ותחזנה, למה יש מצווה לאכול סעודה בשבת רגילה. למה סעודת שלמה בשעתו? כדי שעל מה תחלום בשבת חזון? על מה תחלום בשבת תשעה באב? לא רק על החורבן, אל תהיה מנותק מהחורבן, חס ושלום, אבל על מה תחלום? על סעודת שלמה בשעתו, על שיא גדולתנו, על שיא תפארתנו. ולא בכדי חל איזה מהפך לפני 250 שנה בימי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב, שעד אז היו באבלות עצומה כולל שבת, ומאז פתאום התחדש שזה בפרס הם עשו לעשות אבלות בשבת. אתם יודעים בערך מתי חיה בעל שם טוב והגר"א? בואו נגיד זה בעברית רגע, זה יעזור פה, בערך שנת תף קוף. בואו נתרגם תף קוף למספרים. מסובך? שלוש יחידות מספיק לטובת העניין. תף כמה זה בגימטריה? ועוד קוף כמה זה בגימטריה? 100. 100 עוד 400 כמה זה? 500. מצוין. אז זאת אומרת שבמספרים שלמים זה בשנת 5500 בערך לבריאת העולם. בוא נגיד זה בשפה אחרת, זה באמצע האלף השישי לבריאת העולם. בסדר? שנייה אחת נגידו לחשבון, מקווה שלא בלבלנו. שורדים? כתוב בספרי הפנימיות שהעולם אמור להיות 6,000 שנה, בשנה 7,000, זה כמו שבת, כמו ששת ימי מעשה, ושבעת אלפים כמו שבת. מתי מתחילה תמיד להתנוצץ ההורה של שבת? ביום שישי באיזה שעה? חצות היום. מי חצות היום מתחילות שבת? כתוב בגר"א, בגאון מווילנה, שמי אמצע האלף השישי יתחיל להתנוצץ רוח של, נו, תגידו בשפה שלנו, גאולה, גאולה. הגר"א מריח את זה, הבעל שם טוב מריח את זה. לא סתם הם שולחים לפה את תלמידי מייסדת היישוב היהודי החדש בארץ ישראל. תלמידי הבעל שם טוב שולחים באותם שנים, תף, קוף, למד, וב, גל העלייה הגדול של תלמידי הבעל שם טוב. דיינו, תחילת החמש מאות האחרונים בשפתנו, בשפת הפנימיות, ערב שבת, ערב הגאולה. זה גם ימי פעילותו של הגר"א ותלמידיו, שגם הם עולים ארצה ומייסדים נניח בירושלים, אחד מייסד את בית כנסת תלמידי הגר"א, חורבה, מכירים? והחסידים מייסדים, קונים אדמות, בונים טבריה ועוד מקומות. הם מריחים את תחילת החזרה. כשמתחילים להריח את האבא חוזר, את הבעל שולח ממרחקים מכתבי אהבה, סימני גאולה, מתעורר הלב שוב להיזכר שלא מליבו עינה, ולא שילוחי השילוחים, כי עת לכן אינה. ואז צריך להתחיל לבנות אצלנו את התודעה הזאת, שאומנם עדיין הבית חרב, אבל בשבת קודש לא עסוקים רק בחורבן, ובשבת כותבים בגיר לבן על הרקע השחור. זה העניין של שבת. לכן דווקא סעודת שלמה בשעתו. ניסינו לענות בזה עכשיו לכל שלושת השאלות של ההתחלה. מקווה ששמו לב, כן? אז לטובת העניין, בואו ברשותכם נקרא עוד תורה אחת מתוקה מאוד שמצויה לפניכם בספר שנקרא שיח ספי קודש. אם יש פה ברסלבריות, זה לא שיח ספי קודש של ברסלב. שיח ספי קודש של ברסלב הוא המאוחר יותר. בעולם החסידי כשאומרים שיח ספי קודש מתכוונים לספר הזה. הוא ספר של אדמו"רי פולין, דהיינו קוץ, שיסחה, גור, אלכסנדר ודומיהם. לא יודע אם השמות מוכרים לכם או לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא נסבך אתכם עם ראשי תיבות, אני אפתח אותם. פי א' זה אוהים, בסדר? פעם אחת אכל הרב הקדוש הרב רב חנוך הייניך זיע מאלכסנדר. עברנו את זה בשלום. הרב מאלכסנדר הראשון. סעודת סיום מסכת עם חסידים בתשעת ימים שמן ראש חודש אב עד תשעה באב. חסידים יש עוד מיניו שמשתדלים ליזום סעודות סיום מסכת בתשעת הימים. כלומר, אם יש סעודת סיום מסכת מותר לחגוג כל בשר, כל יין, אבל אצל החסידים קצת יוזמים את זה. למה יוזמים את זה? ואמר בזה הלשון. עכשיו בואו ניכנס קצת לתודעה של משל ונמשל, ננסה לפצח את זה יחד איתנו בינינו. בימים הקדמונים, כשבאו הימים האלו, היה בעל הבית ברוגז. מי זה בעל הבית? ריבונו של עולם, בעל הבית. היה בעל הבית ברוגז ששרף את בית המקדש, ואין לנו בית מקדש להקריב קורבנות חובותינו, הוא בעצבות. אבל קטע חסידים אוכלים סעודות שאומרים השם היה, הווה ויהיה, שהיה בית מקדש ויש בית מקדש ויהיה בית מקדש. כלומר, למה עושים את הסעודות סיום הללו ושמחים? כי אחוזים לא רק בקיר השחור בלשוננו, אלא גם מתחילים לאט לאט לסרטט את הדגם של הבית החדש. שבית חרב, אם היה בית רעוע, זה הזדמנות לפנות קצת, להתחיל לטוות את החלום החדש. שמישהי נפרדה, ההזדמנות היא עכשיו להתחיל קשר בריא. אם הקשר הקודם היה באמת לא מוצלח, ולפעמים היה קשר לא מוצלח שהצלחנו לצאת ממנו. כל אחת גם מכירה את זה שלעיתים היה, אתם שמעתם מחברות, היה קשר לא ברור, הפסקנו, כעבור כמה חודשים פתאום מתחדש אותו קשר, כמעט תמיד זה סגולה לשידוך, נכון? כך נהגים לומר, כי משהו כנראה לא מספיק בריא בפעם הראשונה, הריחוק יצר אפשרות להסתכל מהצד ולבנות את זה מחדש באופן נכון יותר. זה משלים לבנות, יש משלים כאלה שצריך להמשיך אותם לבנים כמובן. בכל אופן, זה מה שחסידים אומרים, וסיפר הרב מאלכסנדר נתן משל איך לאחר שהשליך השמדי לשלמה המלך מעל הכיסא. מכירים את הסיפור הזה? בקומיקס או במדרשים, שלמה המלך בא השמדי שר השדים והוריד אותו והשליך אותו מכיסאו, כך חז"ל מתארים. וכמה שנים שלמה הסתובב כמו הומלס ממקום למקום בלי שהכירו אותו בחלק מהמקומות. והיה בא לאיזה כפר, כלומר שלמה המלך הגיע לאיזה כפר, כשהגיע לשם אמר שהוא שלמה המלך. וכשומו בא לכפר שהוא שלמה המלך ויאסוף כל בני הכפר וסביבם ויזבחו שור ומרי וכל מיני מעדנים לכבודו, ויהי כי הסבו לאכול, וקרא בעל הכפר לבני ביתו ויספר להם גדולת שלמה המלך עליו השלום וירידתו. אמר להם ראו מה יוכל לבוא על האדם, ראו מעצר שבא לאדם הזה שלמה המלך. נו, מה אתם אומרים? שלמה המלך עכשיו בסעודה, שפניו כל טוב, מה ההרגשות שלו? בואו נסה גם להתלבש בהרגשתו. הוא בשמחה או בצער כעת? מה הוא אומר לו בעל הכפר, בעל הבית בכפר? איזה רגשות? של הצער העמוק. ושלמה המלך, והי כי שמע שלמה המלך דברי בעל הכפר, נמס ליבו מרוב צער בזוכרו ימי העלייה וכל הכבוד והגדולה שהיו לו מאז, ועתה נפל מאיגר הרמה, ומרוב צער לא יכול לאכול, אף שהכינו לפניו כל מיני מעדנים. ואחר כך בא לעיר אחת ופגע בחסיד אחד ושמח עמו, כשומע שהוא שלמה המלך עליו השלום, וניחם את נפשו שבא לידע כלום שהיה שלמה המלך ויהיה שלמה המלך, אף שלפי שהיה ירד מגדולתו, אבל עוד ימלוך כבראשונה. וסמכו יחדיו מאוד, ויבקש ממנו לסעוד עמו בסעודה קטנה שיש לו, כי גם הוא איש עני, אך מה שיש לו יאכלו יחדיו ולסבעו. לאוכל אין פה, אבל מה יש פה בבית? תקווה, שמחה, מבט חזון קדימה, והחיה את נפשו בדברים טובים וניחומים יותר מכל מעדני עולם. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום במשלי, טוב פת חרבה, פה אצל העני הזה אין לי מה לאכול, פת חרבה, אבל מה יש לי? שלווה בה, מבית מלא זבחי ריב, כל האוכל בעולם יש, אבל אין לי את התקווה. וזהו גם כן העניין הנ"ל להבין. אני מניח שמשל נדבר בעד עצמו, בכל אופן נאמר עליו כמה מילים בודדות. כשאנחנו בתשעת הימים ובשבת חזון, בשבת תשעה באב, שבת אחד בתשעה באב, אוכלים ושרים שירי כיסופים ושרים על מקדש ושרים על ירושלים ושרים על ישועתם של ישראל ואוכלים כסעודת שלמה בשעתו. מה זה סעודת שלמה בשעתו? בשעת השיא שלו, לא בשעת הנפילה שלו. אנחנו רוצים לעסוק בחזון, לא כי אנחנו מתנקרים למה שחסר, רק אנחנו כבר הגענו לשלב שמודעים עד כמה החיסרון הזה חייב להצמיח את התקווה החדשה, את הבניין החדש, את החזון החדש. וזה עסוקים בשבת חזון באופן הזה, לובשים לבן לא כי אדישים לחומרה, לובשים כי כבר רוצים להתכונן לבאות, רוצים לבנות מחדש. יהי רצון שגם ההתעוררות הזו שכולנו עסוקים בה הימים הללו בתשעת הימים בציבור הדתי והאמוני, זה פלא אחד גדול. זה תענוג לראות כמות הצימאון ללימוד תורה, אי אפשר לתאר. לא יודע אם הייתם איזה כינוסי נשים כאלו ואחרות, ובכולם הנשים מככבות. כל הכינוסים הגדולים שיש, חלוקה היא ברורה. שני שליש, שלושת רבעי נשים, שליש ורבע גברים. הגברים קצת תירוצים, הם עסוקים, אנשים פנויות מהעבודה, אבל האמת היא שתמיד בזכות נשים צדקניות, תמיד הרעיה מרגישה את הדוד, ולפני שהדוד יתעורר, לפני שהוא שידר בכל רם שהוא יתעורר. פעמים הללו זה ממש פלא עצום, איזו התעוררות יש בכל המקומות. ובאמת ההתעוררות כזו מכווננת בלב, וכיסופים להוסיף עוד, עוד לבנה, ועוד לבנה, ועוד לבנה בבניין, שנזכה שגם אנחנו נהיה אלו שהופכים את החזון לבתחזנה, הופכים את החזון למציאות, שמכוח כל הכיסופים של הימים הללו נזכה שהסרטוט הלבן, המקדש הלבן, יהיה בוהק בראש הערים, נישא מגבעות, ותחזנה עלינו בשובך לציון ורחמים. שרה טובות.
מתלבשים רגיל,
כן. מתלבשים רגיל בשבת, כן.